אחד משני מצבים, ופה זה דיכוטומיה שכן קורית, כי אי אפשר להיות על הגדר, או שאני יוזם, או שאני מגיב. תמיד, תמיד, תמיד. ליזום אומר שאני פועל כדי להשפיע על המציאות. להגיב אומר שאני צריך להסתדר עם יוזמות של אחרים. בהגדרה זה ככה. אני אגיד שאנחנו חיים בתרבות מאוד תגובתית, מלמדים אותנו להגיב, ויחד עם זאת, זאת לא הדרך היחידה. עכשיו, מה שקורה מסביב הוא מאוד קשה. יש המון סטרס, יש המון כאב, יש המון, זה גם מפומפה מאוד. זה הים שאנחנו שוחים בו כרגע. אפשר להגיב לדבר הזה, וכשאתה מגיב בדרך יש לך אופציה אחת, כי אתה מקבל את מה שיש. אפשר ליזום. כשאתה יוזם, נפתחות לך, כל הפלטה של הצבעים נפתחת לך.
מה לעזאזל קורה פה? עם תומר אביטל ואמיר הררי.
אהלן תומר.
מה קורה אמיר?
בסדר, עד כמה שאפשר.
כן. תראה, הפרקים שלנו בדרך כלל אנחנו מנסים להקליט אותם שיהיו evergreen, כלומר תמיד ירוקי עד שתמיד אקטואלים, אי אפשר להתעלם מה שקורה פה עכשיו.
כן. אי אפשר להתעלם ואני חושב שגם יזכרו את זה להרבה זמן.
כן.
נראה גם עוד כמה חודשים שמישהו יאזין לפודקאסט הזה. בטח האירוע הזה יושב לו בראש.
ואנחנו עדיין מדברים על מה לזל קורה פה, אבל גם אנחנו רוצים להתחיל לדבר על מה שקורה ועם טיפים לחרדות, איך להתמודד עם המצב, כי יש לנו היום מישהו שהוא לא שמן, אבל הוא חי את הדרך השמנית, אדם מרתק במיוחד, רוהן פלוט.
רוהן.
מילל. מה קורה, רוהן?
אני מעולה, תודה רבה שהזמנתם אותי, איזה קש.
אמיר, אתה יודע איך פגשתי אותו?
ספר לי.
בכלל בתחקיר עיתונאי על קוקה קולה.
וואו.
אתה שותה את הזבל הזה?
מה פתאום? מאז שפגשתי אותך, זרקתי את כל סוכר מהבית ועברתי לתזונה שמבוססת על מלפפון.
יפה. אגב, זרקת את סוכר, מה עם המתקים המלאכותיים, הזירו והדייט? קיצור, זה פודקאסט אחר.
מלפפוני הדייט שלך.
אבל אז בזמן התחקיר נתקלתי ברואן, מסתבר שהבחור עבד, הבחור, הגבר המרשים הזה עבד בעבר בכלל במשרד פרסום, שעשה סוג של יחץ מאוד מעניין לענקית המשקאות הזאת, ומאז עברת הדרך לפשוטה, איך עכשיו אתה יושב מולנו בתור, אז אני אומר, רגע, אני לא יכול להגדיר אותך כשמן, אז איך אני יכול להגדיר?
אני חי את הדרך השמנית, אני חי את הגישה השמנית, אני לא שמן כי זה תפקיד, זה לא הנתיב שלי וזה לא מה שאני עושה, אבל אני מגיל מאוד צעיר, חי את הערכים והגישה השמנית כמו שאני למדתי אותה, וגם מלמד אותה.
ואיך הגעת מפרסומי של קוקה קולה לכאן?
טוב, קצת טיפה הלכת יותר אחורה. אני באיפשהו בחטיבה, גיל 14, התאהבתי בילדה מהכיתה. ככה זה התחיל. ורציתי להיות לידה, כי הייתי, כן, הייתי בעניין שלה. והיה לה אח שהתעסק בכל מיני דברים, אינדיאנים זה היה, אז כל מיני דברים כאלה. והיא הייתה הרבה עם אח שלה, אז הייתי הרבה לידו, כי הייתי, רציתי להיות לידה. ומאון לאון, אני תמיד אומר שמצאתי את המקום שלי בטטריס, שזה אגב אנלוגיה שעובדת מגיל מסוים, כי אנשים פרצירים לא יודעים מה זה טטריס.
כן.
מצאתי את המקום שלי בטטריס בלי שבאמת חיפשתי. זאת אומרת, הרבה מאוד אנשים חווים באיזשהו שלב של החיים שלהם, איזשהו תהליך של חיפוש, שלדעתי הוא חשוב נורא, אפילו מקודש במידה מסוימת יכול להיות, כי הם מזהים שמשהו ברגיל כבר לא מספק אותם, כבר לא, זה כבר לא זה, והם רוצים אחרת, ויוצאים לחפש. אצלי זה עבד קצת אחרת, לא באמת חיפשתי, לפחות לא באופן מודע, מצאתי בלי שחיפשתי. אז מצאתי את נגיד את הבית שלי, או את המקום הנכון בעבורי, בעצם בנערותי הבוגרת.
אז איך הגעת לי הפרסום של הזבל הזה? כן.
ואז מה שקרה, אני מדבר לכם בגיל 14, מצאתי את העולם השמני בערך בגיל הזה, ומכיוון שכולנו צריכים למרוד באיזשהו שלב, אז באיזשהו שלב, בגילה 20 שני, גם אני הייתי צריך למרוד, וכנראה זו הייתה הדרך, זה היה הכי רחוק שיכולתי למצוא, ללכת להיות פרסמאי, תל אביבי, הארדקור, כל הסטיגמות האפשריות, אז עשינו את זה כמה שנים. אני חייב להגיד שאהבתי את העבודה רוב הזמן, זאת אומרת, זה נעים לכתוב רעיון שלך לראות אותו על שלט באזריאלי או בערוץ 2 שפעם היה, זה נעים.
וגם בכמה מילים זה היה ממש מעניין, נכון? היית בא לדיאטניות, מסביר להם איך כן לשווק את זה.
כי עבדנו גם מול חברה מרכזית למשקעות, וחלק מהעבודה הייתה להתעסק בה, או לפתור את הבעיה שאומרת שהמשקעות האלה הם לא בריאים.
כן.
מצאנו את הדרכים לספר את הסיפור אחרת, כי בסוף לספר את הסיפור זה הכל. אז מאוד אהבתי את העבודה, למרות שיותר ויותר משלב מסוים קלטתי שאני ממוקם לא טוב. בסוף אתה לא עושה מה שאתה רוצה, אתה מקדם אג'נדות ששילמו כסף למעסיקים שלך כדי שתקדם. ויותר ויותר קלטתי שהאג'נדות האלה בהתחלה חורקות, אחר כך צורמות, אחר כך עושות ציוטים בלילה, עד שהבנתי שאני פשוט ממוקם לא טוב. ומהרגע שהבנתי שאני ממוקם לא טוב, לקח שבועיים עד שכבר לא הייתי בעולם הפרסום. זאת אומרת, בהתחלה ניסיתי לעשות פרילנס. אז אמרתי, טוב, אז אני אעשה פרילנס, אני אבחר את העבודה שלי. וחבר'ה אמרו לי, תשמע, אתה עובד טוב, ואתה נודני, כי הקווים האדומים שלי הלכו וגדלו. אז נדלן כבר לא הייתי מוכן לעשות, מכוניות כבר לא הייתי מוכן לעשות, רוב סוגי האוכל כבר לא הייתי מוכן לעשות. I ended up עם...
פסטיבל שם טיפ.
כמעט. עשיתי קמפיין. לא, תקשיב.
מים.
עשיתי קמפיין.
מים צריכים מלחצן.
לבגדים אורגניים מגרמניה. חבר'ה, אמיתי, חבר'ה שמוכרים בפסטיבלים, עשינו יופי של קמפיין לאתר שלהם, ושם זה פחות נגמר.
ספר לי שאתה פרסומאי שמן, בלי לספר לי שאתה פרסומאי שמן. עשיתי קמפיין לבגדים אורגניים מגרמניה.
אתה יודע, דומה מושך דומה, אין מה לעשות. ואז הבנתי שזה לא זה. גיליתי את עולם החינוך. תאהבתי. אז היום אני משם.
עשית מהפך, אני יודע שאפילו הרצית לחבר'ה משרד הבריאות על הנזקים של המוצרים שיחצנת.
פחות על הנזקים, יותר על דרך הסיפור. כי בסוף כל המרחב שאנחנו חיים בו הוא מרחב של סיפורים.
כן.
הוא לא מרחב, אני חושב שהוא לא מרחב של אמת, הוא מרחב של סיפורים. יש אינסוף סיפורים, ומי שמספר את הסיפור קובע מה קורה.
ומי שספר את הסיפור הכי טוב, מנצח. סיפור הזכיר, המשכנע, הכובש.
כולם מספרים סיפור. יש פה שתי שאלות. אחד, איזה סיפור אנחנו דואגים לספר? והשני, לאיזה סיפור אנחנו בוחרים להאמין? ופה האחריות האישית שלנו או היוזמה האישית שלנו היא מאוד משמעותית, כי יש אינסוף סיפורים במרחב, כמו שיש אינסוף סיפורים בתוכנו. לאיזה סיפורים אנחנו בוחרים להאמין, להחזיק, להדהד ובעצם לחיות, יקבע את הכל.
אני חושב שדרך אגב הקונספט של סיפור נמצא הרבה יותר בתרבות שלנו מאז קיצור תולדות האנושות. לדעתי זאת התרומה הגדולה שלו לשינוי של השיח. כן מעניין אותי לשאול מה זה אומר לחיות את הדרך השמנית, כזה אמרנו את זה והמשכנו הלאה לקוקה קולה, כזה איך אתה רואה את זה?
אני קודם כל חשוב לי לומר שאני מספר את הדברים בגישה השמנית ובדרך השמנית כמו שאני למדתי אותה. יש הרבה מאוד רעיונות, אנשים שעוסקים בדברים האלה, ואני לרגע לא מתיימר להחזיק את כל המפתחות לכל האמיתות הקוסמיות, אני לא שם.
הכוכביות התקבלו.
מעולה. אז אני אומר, מספר את שלי ומה שאותי לימדו ולי עובד.
אוקיי.
אני מרגיש שיש פה כמה עקרונות או כמה עמודי תווך בעבורי שהם הסיפורים שאני חי. האחד הוא שאני זה לא הגוף שלי. זאת אומרת, בדרך כלל מה אני תופס את המציאות, אני זה לא מה שיושב פה. אני באמת זה אור, או נשמה בהיעדר מילה אחרת. אני נצחי, אני פלא, אני דבר מופלא ומואר וקדוש ויפהפה, שבחר באופן זמני גוף. עצם נקודת המוצא הזאת, אם היא לא רק משהו שמדקלמים אותו, אלא משהו שחיים אותו, משפיע כמעט על הכל. כי אני זה לא הגוף שלי, זה לא שיש לי נשמה, הרבה פעמים אנשים אומרים, יש לי נשמה. אני הנשמה שהיא אני. יש לי גוף. עכשיו הגוף בא עם מחשבות, הוא בא עם מערכת רגשית, הוא בא עם מערך שלם שאמור, זה כמו הרכב שלי. יש אותי הנהג ויש לי רכב. מדהים, באמת, ז'נגלר, חשמלי, הכל, שכולל המון מערכות. ברגע שאני מסכים שזה ככה, אז דברים מפסיקים לקרות לי. למשל, כל המערכת הרגשית שלי. אם אני שווה הגוף שלי, או אני שווה הרגשות שלי, אז עכשיו אני מבואס, אז עכשיו אני מבואס, שם זה מתחיל, שם זה נגמר. אם יש לי רגשות, כי יש לי מכונית, ויש לי מערכת רגשית, והיא שלי, אז מותר לי להשתמש בה. מותר לי להיות מבואס, מותר לי להיות שמח, מותר לי להיות מלא תקווה, מותר לי להיות מתלהב, מותר לי להיות, מותר לי הכל. כי אני יכול לבחור את הדבר הזה. זה דבר שבתרבות שלנו כמעט לא קיים. יש סרט שבעיניי הוא מחריד, שנקרא הכל שבפנים, משהו
כזה. כן, Inside Out של דיסני.
של דיסני
ופיקסר. סרט מצוין, כן, סליחה.
סרט מחריד בעיניי. למה אתה שהוא מחריד? כי הוא מלמד, והוא תפוצה מטורפת, אפרופו סיפור. הרי מה יש? יש שם ילדה שקולטים, יש בתוך הראש שלה את ארבעת הרגשות שיושבים שם, מי שיושב על עמדת הפיקוד, זה הרגע שהיא מרגישה.
אגב, עוד רפרנס לזקנים בינינו בראש של הרמן? אתם זוכרים את זה שהיינו ילדים?
וואי, אני חושב שהיה דבר כזה.
אוקיי, אז זה גם היה כזה.
כן, גם היה כזה, אני גם לא
חושב. חייבתי את זה שהייתי ילד, אבל אתה צודק, כן, זה...
ואז אם עכשיו מתיישב הכעס על לוח הפיקוד הפנימי שלה, היא זר, עכשיו היא קורבן לכעס שלה. אם עכשיו השמחה מתיישבת, אז עכשיו היא לא קורבן, אבל עכשיו היא שמחה. אין לה שום אמירה בעניין. וזה מסר נוראי בעיניי. כי זה שתרבותית שכחנו את המיומנות הזאת של בחירת רגשות, כי אנחנו מאמינים שאני זה הגוף שלי, זה רק סיפור תרבותי. זאת אומרת, זה לא חייב להיות ככה. אז זה נקודת המוצא הראשונה. ההמשך הוא שאני חי על כוכבה, שקוראים לה אמא האדמה, שגם היא נשמה, וגם לה יש גוף. הגוף שלה זה הטבע. והיא גדולה יותר ממני, יודעת ממני, זקנה ממני, ויותר מהכל אוהבת אותי. זאת אומרת, אני חי בתוך עולם שאוהב אותי, בהגדרה. אני אהיה טוב, אוהבים אותי, אני אהיה רע, אוהבים אותי, אני אהיה מפגר, אוהבים אותי, אני אעשה שטויות, אוהבים אותי, אני אעזור, אוהבים אותי, אני אהיה אנטיפט, אוהבים אותי. אני אהוב כאקסיומה. בכלל, האקסיומה של חיי היא אני אהוב, אני מבורך, והכל קורה לטובתי. בהגדרה. זה, אקסיומה זה לא דורש הוכחה, זה האבן הראשונה, והכל צריך להסתדר עם זה. היינו עכשיו, חזרנו מחול, ובגלל המצב דחום את הטיסה, והיינו צריכים, זה לטובתי. איך? לא יודע, אני אגלה, אבל זה לטובתי. למה? כי אני אהוב מבורך, והכל קורה לטובתי, כי אני חי על כוכבה שאוהבת אותי.
אבל עכשיו, זה לא אומר שאתה פסיבי, כן? זה לא אומר
שאתה... בכלל לא. תכף מדבר על יוזמה, בכלל לא. בין אם אני פסיבי, בין אם אני לא פסיבי, אני אהוב. אני מגלה שיותר נעים לי ליזום, אבל אני לא עושה את זה כדי לחוות אהבה. אני חווה אהבה כי ככה אני חי. עכשיו, זאת אקסיומה. בחרתי בה, כי מותר לי לבחור אותה. אני יכול לבחור אקסיומה שרק מה שהמדע הוכיח הוא נכון. אקסיומה מקובלת, הרבה אנשים חיים אותה. בכלל, אמונה היא דבר מדהים. כי אמונה בסוף בוחר, כל אמונה, בסוף בוחרים בעיניי. בסוף בוחרים, גם בהתחלה. היופי באמונה שברגע שבחרנו אותה, היא תמיד תוכיח את עצמה לנו. אמונה שכולם נגדי, מי שמאמינה בדבר הזה, המציאות תמיד תוכיח לה את זה. אמונה שדברים קורים לטובתי, תוכיח לנו את זה.
גם דתות, נכון? הכל. אם אני מאמין ביהדות, אז תמיד זה הכל מסתדר לפי.
אתה מצביע זה.
אני חושב, המסגרת אקסיומות שאתה בחרת, היא נראית לי נפלאה. היא נראית לי שאם אני הייתי מוכן לבחור את המסגרת אקסיומות הזאת ולהאמין בה, החיים שלי היו טובים יותר. אבל האם אין משמעות לאמת? האם אין משמעות ל... לקחת את הכלים המערבים שלנו של לוגיקה ולבדוק אם האקסיומות האלה הם האמת.
אני אלך איתך רגע, איך נדע אם הם האמת?
למשל, לא יודע, אתה אמרת שכל דבר קורה לטובה.
לטובתי.
לטובתך.
אני לא יודע אם לטובתך, לטובתי.
אני חושב שזה למשל מסגרת שהיא מאוד מועילה. זה ממש טוב לחשוב שכל דבר טוב או רע שקורה לך בעולם הוא בסוף חלק מסיפור גדול שקורה לטובתך. אבל לא יודע, אתה מסתכל על אנשים שכל חייהם חיו באומללות ומתו באומללות, כן. ואתה רואה עכשיו אפילו, לא יודע, ילדים שלא הספיקו כלום ונהרגו או חוו רק כאב בחיים שלהם, אז הכל קורה גם לטובתם או הכל קורה רק לטובתי, כאילו משהו בלוגיקה המערבית שלי מאוד מתנגש עם האמונה הזאת, למרות שהייתי רוצה לחיות אותה.
כן, אני מבין מה אתה אומר. אני מאוד מקדש בחירה חופשית. אני לרגע לא חושב שהדרך חיים שלי, אחד, נכונה לכולם, טובה לכולם, רלוונטית לכולם, ובטח לא נדרשת לכולם. כל אחת ואחד מאיתנו בוחרים את סט האמונות שלהם, את התפיסות שלהם, ומכך גם את הבחירות שלהם. ואם אני למדתי מהמורה שלי משפט שאני חי אותו מאוד, אם אני רוצה לחיות במקום שבו יכבדו את הבחירות שלי, אני לא יכול לשנייה לא לכבד בחירות של אחרים. מכל סוג, בחירות של אמונה, בחירות של דרך חיים, בחירות של גישה. אז אני, ברור לי שמה שאני חולק איתכם כרגע, או חולק עם אנשים אחרים, טוב לי. אז האם זה נכון לגבי מישהו אחר? לא. אם מישהו בוחר שכל מה שקורה קורה לטובתו, אז אלה יהיו חייו. אבל זה לא הדרך היחידה, וגם אני לא חושב הנכונה לחיות.
זה גם לא באמת מתנגש, כי זה תפיסה, כל אחד זכאי למשקפיים שדרכם הוא רואה את העולם, וגם אם חס ושלום הוא מת במהלכם, זה לא אומר שהמשקפיים האלה קלקלו את הדרך עד אותו רגע, או
פגעו בה. אני סתם מאתגר, אני חייב...
כן, לא טוב שאתה אמרת את זה, אני פשוט...
יכולת
של
כל אחד לבחור.
בחיי שתי הגישות שלכם.
נכון, אני לא חולק על היכולת של אף אחד לבחור, השאלה אם אין משמעות לאמת, האם אין משמעות לאמת שהיא לא הבחירה שלי שעושה לי טוב, אלא איזושהי אמת אוניברסלית
שאנחנו... האמת שקרה משהו רע והוא רע, אובייקטיבית?
שהחיים רנדומליים, או אני לא יודע, האם שווה לי לאמץ מערכת אקסיומות שקשה לי להאמין שהיא אמיתית, כי היא עושה לי טוב למרות שהיא לא האמת, זה כזה השאלה שניסיתי לחתור.
אני אנסה לענות עליה. קודם כל אני אגיד שאני לא תופס מאמת יותר מדי. באמת. מהסיבה הפשוטה שאם יש אמת, ואני חושד לפעמים שאין, אבל אם יש אמת, היא כל כך גדולה, רחוקה, ולא ניתנת לאחיזה בתפיסה אנושית כל כך סובייקטיבית, שאם יש אותה, אז אין לי גישה אליה. ולכן אני מאוד מאמין, הדרך שאני גדלתי בה אומרת שאמת הרבה פחות חשובה מבחירה. לבחירה יש כוח, בחירה מאגנת את חיי בדרך מסוימת. בחירה היא ממש לקיים את הבחירה החופשית, שזה בעיני הדבר הכי מקודש שיש. אמת היא משתנה מאוד, היא זמנית מאוד. אני מאוד מאמין באמת זמנית, באמת המורה שלי אבן אדומה מנוקדת לימדה אותי שאם יש אמת אז היא זמנית, וזה בעיניי דרך נפלאה לחיות. זה שאתמול הרגשתי X, האמנתי ב-X ורציתי X, לא מה שאני רוצה, אני לא מחויב לזה גם היום. אז אחד, היא זמנית, שתיים, היא טובה פנימה. ברגע שהאמת שלי היא פנימה, היא יכולה להיות כלי עבודה בשבילי. ברגע שהאמת שלי יוצאת החוצה, ואני מסביר לאמיר מה הוא צריך שיקרה לו, איך הוא צריך לראות את הדברים, ומסכן, עוד לא ראה את האור, ואני מתחיל דרך מאוד מאוד מיידית לאלימות. ברגע שהאמת שלי הפנימית הופכת להיות כלי החוצה, אני באלימות. אז אני מאוד מנסה להימנע מהדבר הזה. לא, אני חלק מהתרבות פה, והתרבות מאוד אוהבת את זה. אז זה לא שאין את זה בתוכי, אבל זה קול וסיפור שאני מאוד... אני מאוד עומל כדי לא לקיים אותו. כי אם אני רוצה לחיות כמו שאני רוצה, אני לא יכול לא לאפשר לאחרים לחיות כמו שהם רוצים.
יפה מאוד.
ולא רק חמוד שאתם מצביעים, כן.
תגיד, לא סטלו, אתה תדרוך לפני הפרק שלהצביע.
זה כרגע מאזינים, כי אני עובד עם במערכת החינוך.
לא, זה פשוט שמדברים אחד, יש דברים יחד, אז המאזינים של קקפוניה. תגיד, ובסיפור שלך, אני מבין אז שאתה רואה את עצמך כמשהו גדול יותר מהגוף הזה.
כן.
וגם השאלה אם אתה רואה את עצמך, נגיד, את החברה האנושית, אתה רואה את עצמך גם כחלק מ... אותנו בני אדם כחלק ממשהו אחד ענקי, איך אתה רואה מה הסיפור מבחינתך של היקום כולו ושל האנושות?
בהכנעה גדול עליי, את הסיפור של היקום כולו. אני אנסה לפשט את זה לביסים שאני יכול לבלוע. המיתוס שאני חי, או הסיפור הבסיסי שאני חי אומר, שהבריאה הזאת נוצרה על ידי דבר שאני קורא לו, האמא הגדולה, הרחם הקוסמית, הצד הנשי של הבריאה, ושכל אחת ואחד מאיתנו קיבלו את הדבר שאני חושב שהוא האדיר ביותר, המופלא ביותר, המקודש ביותר, וגם הנורא ביותר, לפעמים, שזה הבחירה החופשית שלנו. וזה מה שעושות, נשמות בסוף זה מה שאנחנו עושים. אנחנו בסוף עוסקים בלבחור, והבחירה הזאת מתהווה למציאות. אני לא התחלתי כשהגוף הזה נולד, אני לא אסתיים כשהגוף הזה ייגמר. ואני מאמין שכל נשמה רוצה להגשים את עצמה, לקיים את עצמה, להביע את עצמה ולהתפתח. זה מאוד בכללי. איך נראה כל המשחק האינסופי של ה... אני לא יודע.
מה התוכנית?
אני אוהב להסתכל על העולם כשוק. וזה אומר שבתוך השוק כל אחד רוצה למכור את שלו. ויש אינסוף של גישות, אפשרויות. זה מגרש משחקים מטורף. ובתוך השוק הזה שאני אוהב, אני אוהב שוק, אני אוהב את הצבע, אני אוהב את הריחות, אני אוהב את הבלגן, אני אוהב את הקולות, אני אוהב. בתוך השוק הזה, העבודה שלנו היא לעשות עסקאות טובות, והעבודה שלנו, אם נרצה, זה להציע את מרכולתנו, ולהביע אותם בעולם, כמו כל דבר אחר בעולם. ואז כשכל הריקוד הזה קורה, מתקיים דבר שבדרך השמיים קוראים לו הרמוניה. שהרמוניה זה לא שוויון, זה לא כולם אותו דבר. יש את ההוא במקלה שהוא רק עושה את הטינג בסוף של המשילש, אבל זה המקום שלו. ההרמוניה זה שהדברים יושבים ביחד בטוב. וההרמוניה היא מצב נשאף בעיניי. זה גם תפקיד של שמן, שאני לא שמן. שמן בהגדרה במקום שלה או שלא בקהילה. התפקיד של שמן זה להיות אחראית על ההרמוניה של הקהילה שלה. לדאוג שאנשים נמצאים במקום הנכון שלהם. לדאוג שהדברים קורים בצורה הרמונית ולמקם כל אחת וכל אחד במקום שלהם. שזה בעצם המהות של הגישה השמנית ובטח של התפקיד של אלו שצועדים בדרך.
יש לי שתי הערות. אחת, אני חושב שאתה הראשון מבין אין ספור אורחים שענה מאוד plain simple, מה לזלזל קורה פה. נכון, אני תמיד דבר את זה, לא, זהו שאתה אומר, הנה, זה מה שקורה,
בלי למצמץ, כן. אני לא יודע, אבל,
1, 2, 3,
נשמות, שוק.
תודה על זה, ונחזור לזה, והערה שנייה שלי, זה שאנחנו מדברים הרבה על שמניזם, ובטר הרבה מהמאזינים מדמיינים אותך, מעביר גם תקסים פסיכדליים, איוואסקה וכאלה, ודווקא אתה לא שמן, שגם לא לוקח, נכון, לא לוקח סמים, בכלל, אני הייתי בטקס לבנה מלאה שלך.
שלנו, כן.
עכשיו, מאוד ציפיתי שם, אתה יודע, לראות את הגדרה הזאת, את כולם עושים חוויות, ואיזה, כולם שם עם שטיחים, שרים, שירים.
שר לי על האכזבה קודם כל. טוב, אז אני אגיד שאני חלק ממרכז הכשרות, שנקרא אומטה, שנמצא בכפר ורדים, ואנחנו עורכים טקסי לבנה. בדרך שבה, ושוב, אני אומר את הדרך שלי, אין פה שיפוט על בחירות אחרות. מה שהמורות והמורים שלי לימדו אותי, כל עולם הצמחים, פותחי שערים, אני אקרא להם, זה שהם באמת עושים את העבודה של פתיחת שערים לעולמות האחרים. הם מקצרי דרך, כי יש גישה לעולמות האחרים. אני עומל הרבה שנים כדי לפתוח לעצמי את הגישה הזו. זה קיצור דרך. הוא בא עם מחיר. העולם השוק, כל דבר הוא עסקה, זה בא עם מחיר. המחיר הוא שקורה משהו באינטראקציה שלנו, שאנחנו משתמשים בצמחים האלה בצורה הזאת, שמשהו בנשמה של הצמח נכנס או מתחבר באיזושהי צורה לנשמה שלנו, ואז יש משהו לא, שהוא בעייתי של עצמו, אבל הוא לא מתאים למערכת שלי. עכשיו, כל דבר מושך לכיוון שלו, אז הוא רוצה גם לגדול, וזה בסיס להתמכרות. וממה שאני יודע, זה דבר שאי אפשר באמת לרפא אותו בעולם הזה. אז מכיוון שאני לא יכול לחשוב על משהו יקר לי יותר מהנשמה שהיא אני, אז לי זה לא נראה עסקה טובה. יש אחרים שתופסים זה כעסקה טובה, יש תפיסות שמניות שמשתמשות בכלי הזה, וזה בסדר. לי זה לא מתאים ולא עובד, ובמרכז הכשרות שאני נמצא בו לא מתעסקים בדבר הזה. זה עסקה לא טובה, או בדרך כלל לא. היא בדרך כלל עסקה שהמחיר שלה הוא מאוד יקר, אז אני מאמין שעדיף הולכת הדרך הארוכה. יש הרבה מאוד כלים שאפשר לתרגל אותם, שלאט לאט פותחים את היכולת שלנו לבוא במגע עם העולמות האחרים והעולמות האנרגטיים, בצורה שפויה, מודרכת, נכונה ואחראית, ואפשר לחוות הרבה מאוד אפשרויות שהם לא משעמם לי, אז אני אחווה חוויה. אני יודע גם שיש אנשים שמשתמשים בכלים על ריפוי, אני לא מכיר, אין לי שום דבר אינטליגנטי להגיד על זה, זה לא תחום שלי.
טוב, הנשמה שלך היא טוב, ובא עם נשמה של זה, אמרת, ואולי אתה די עבוד?
אני לא יודע אם עבוד, אבל זה לא שהיו לי התנסויות כאלה בעבר, כשלא ידעתי את הדבר הזה, היו מעטות לשמחתי, אז עבוד זה מילה קשה. זה לא משהו שבאופן מודע הייתי עושה אותו. אני.
אז איך כן נראים הטקסים שאתם מעבירים?
הטקסים? אז הטקסים שלנו, יש כל מיני, יש המון סוגים של טקסים. טקס זה דבר מאוד בסיסי בגישה השמנית. בסוף טקס זה חיבור בין עשייה פיזית לעשייה אנרגטית. בין עשייה פיזית של דבר לבין כוונה כדי ליצור מציאות. יש טקסים אישיים וקטנים מאוד, יש טקסים קהילתיים וגדולים כמו הטקס שאתה היית. אנחנו חוגגים, הרעיון של הטקסי לבנה, או בכלל טקסי המחזורים, גם טקסי השמש, זה לבוא ולהגיד ככה, יש עם האדמה, היא יותר גדולה. אני יכול להגיד, אני מתכנס לתוך חיי, לתוך חדרי הקאט, בלילה מדליק אורות ורואה נטפליקס, לא יודע, יש לבנה מלאה, חסרה, שמש, חורף, לא משנה, אני בעולמי, ויש לי טמפרטורה קבועה באוויר. זה, אני יכול לעשות את זה. בעיניי זה מתכון לתלישות, לכאב ולמחלות. כי אנחנו לא באמת אמורים להיות מנותקים. אנחנו, הגוף שלנו הוא גוף אנושי, אנחנו אמורים להיות חלק מלהקה ושבט, ובטח חלק מעם האדמה. עכשיו, על הפנים של עם האדמה, לבנה מלאה זה לילות מאוד משמעותיים. אפילו ברמה הפיזית. יש, אני יודע שיש מקומות בארצות הברית למשל שלא עושים ניתוחי לב פתוח מלילות לבנה מלאה, כי הפלואו של הדם הוא נורא, הוא הרבה יותר גדול. כי אם זה משפיע על כל האוקיינוסים, אז להגיד לא, אבל על רון זה לא משפיע.
יש יותר פשעים אלימים בלילות של
הלך מלא? זה אני לא יודע.
זה מחקר שקראתי.
זה מסתדר לי שיהיה, כי כל המערכת הרגשית יותר מוצפת. אני לא יודע, אבל זה מסתדר שיהיה. אז להגיד, אני מתנתק מזה, זאת בחירה, בעיניי כואבת. להגיד, אני עכשיו מתחבר לכל מה שקורה, נותן יד לשואלים, יד לעלונים, חוזר להיות חלק משרשרת, הרבה יותר קדומה, הרבה יותר בראשיתית, הרבה יותר ראשוני, יש לדבר, רק לדבר הזה, יש המון ריפוי. כי אני רגע יוצא מהניתוק שבתרבות האנושית הנוכחית הוא כל כך כל כך מכאיב וכל כך בעיניי כל כך גורם מחלות. והרעיון של טקסי הלבנה ברמה הזאת זה לחגוג את המחזוריות על הפנים של אמא האדמה, להכיר בזה שהלבנה מלאה תזרח בין אם אני אחגור אותה ובין אם אני לא אחגור אותה. אבל כשאני חוגג אותה אני עושה בשבילי משהו. וכשקהילה חוגגת את הדבר הזה אז היא מתקיילת לאמא האדמה שהיא יותר גדולה. יותר טוב להתקייל הדבר היותר גדול מאשר לחכות שהוא יתקייל לנו, גם כי זה לא יקרה, וגם כי זה לא עובד. אז אם יש לאמא האדמה מחזוריות ואני חלק ממנה, אני מתחבר להרמוניה. ומכאן הסיכוי לאושר ובריאות בעיניי יותר גדול. אז טקסי הלבנה שלנו מחגגים אחת לחודש.
בהר מירון עדיין?
כמעט תמיד בהר מירון.
אפשר גם אחד בתל אביב?
לא.
הלבנה פה פחות.
כן, וזה וואו. אגב, הזיום אור, בהקשר חלקי למה שאתה אומר, אני תמיד קראתי כתבות מקרים את הנושא הזה של זיום אור, נכון? שיש כל כך הרבה תאורה בעיר, שאתה בקושי רואה את השמיים. אז תמיד חלף לידי הנושא הזה, אמרתי, אפשר עכשיו, אז במקום 100 כוכבים אני אראה אחד, שניים. ולאחרונה אני הבנתי, קראתי כמה כתבות, שהזיום אור הוא כל כך מטורף וחמור ומובן מלב שאנחנו לא יודעים על פעם, מה זה פעם, לפני 100 שנה, היה כמעט כל לילה, אם לא עננים, היה סמיכות כוכבים יפהפיות, לא היה צריך תאורה, היית רואה כמעט הכל, וזה גם מתקשר לי עוד מה שקראתי של הבחור ב-BBC, הקריין טבע, איך קוראים לו? זה שזה את כל הסרטי טבע שם, דיברנו עליו גם אז שחלתי שם, שלום שלא, הוא גם סיפר שכשהוא היה ילד, הוא היה נכנס לים, לא משנה איפה, ותמיד היה סמיכה של דגים בכל מקום, אין ספור דגים קטנים, ואתה פתאום מבין שהעולם, כמה הפכנו לתלושים מהטבע, והוא חסום בפנינו, ואנחנו... זה עצוב, עצוב מאוד.
תראה, בסוף זה סיפור של אגו. או בשפה השמנית חשיבות עצמית. בסוף זה שם. המחשבה המאוד צעירה הזאת, שאני יותר מזה, אני כבר, אני מעבר לשטויות.
ולא צריך את זה, יש לי נטפליקס.
לא צריך את זה, יש לי נטפליקס.
מה צריך את זה? יש לי פרק של ג'ו טד לאסו.
היא חשיבות עצמית שבדרך השמנית, המהות שלה זה אופל שיש לכולנו, שהמהות שלו זה לבודד אותנו. ואנחנו משלמים מחירים מטורפים על הדבר הזה.
ואנחנו אומרים לעצמנו שזה לא מחיר, שככה טוב יותר כאיש.
נכון.
או שכחנו שלא היינו אף פעם בתקסים, מי יישא עכשיו עד להר מירון.
ובחוויה שלך, או עם הניסיון שלך, החיבור הזה ליסודות יותר עמוקים מאיתנו, עוזר להאיר את החיים הרגילים שלנו באור קצת יותר טוב, או שמשהו בחיים הרגילים של ללכת לשבת במשרד, פתאום הופך להיות צורם יותר, אחרי שאתה חווה. חיבור בלתי אמצעי ל...
וואי, זה נורא אישי, אני לא יודע. גם אפשר לשבת במשרד ובטקס לבנה לבוא לחגוג, זאת אומרת, זה לא סותר.
זהו, זה
מושג. אפשר הכל, אין פה איזה דיכוטומיה של או שאתה חי ככה או שאתה חי ככה. כל אחד ואחד מאיתנו אמורים להיות מאושרים ולבנות לעצמם חיים שעושים להם טוב. אני לומד במרכז ומטה, אנשים אחרים שלומדים במרכז הזה לא חיים בדיוק כמוני. זאת אנחנו...
מה אתם מלמדים שם? איזה כלים? קורסים?
יש מערך שלם של קורסים ומפגשים והרבה מאוד דברים שקורים. הטקסים זה חלק ממה שקורה שם. בסוף זה כלים לחיים הרמונים. אם אני ממש מפשט את זה, זה כלים לחיים הרמונים. יש מסלולים יותר ארוכים של אנשים שמקדישים את החיים שלהם לשירות, אבל באופן בסיסי זה איך לקחת את התבניות השמניות, שבסוף הן לא רבות והן מאוד פשוטות, ואם עובדים איתם, דברים מאוד, מאוד מהר קורים. ולקיים את התבניות האלה, מחבר אותנו לתבניות של הדבר הגדול יותר שקורה פה. ויותר קל, יותר קל להיות עם הגלים מאשר נגדם. יותר קל, כשבחורף יש לי איך להתחמם, ובקיץ אני לובש פחות בדיוק. יותר קל. אז באותה צורה, אם יש תבניות שאנחנו פשוט פחות מכירים, שעובדות כאן, לעבוד איתן יותר קל. דיברנו על בחירה של רגשות. בכלל, כל הרעיון של איך ליצור מציאות. התבניות השמניות מלמדות איך ליצור מציאות בצורה מאוד פשוטה, עם עקרונות מאוד מאוד פשוטים, שתמיד עובדים, בין אם הוא יודע, מכיר אותם או לא מכיר אותם, הם תמיד עובדים. להכיר אותם יותר קל. אז
אולי רגע נלך סתם, אני אספר את החוויה שלי מהבוקר. אנחנו בשבוע הראשון של מלחמה של חרבות ברזל, אני הייתי באיזה לופ של חדשות, הרבה רגשות שליליים, ופתאום רוע נכנס אליי הביתה. ולא ברור אם אתה אמור להיות שמח בימים כאלה, אמור להיות עצוב, ורוע פתאום נכנס עם... זה היה נראה שהמצב פחות משפיע עליך, הנוכחות שלך הייתה מאוד נעימה ומאוד חיובית, ונראה שבחרת לא להרגיש את הסטרס ואת המצוקה שיש מסביב. אולי תעזור לאנשים להבין איך אפשר בתוך המצב הזה לבנות סיפור, או ננסה לעשות מין דוגמה כזאת של...
אוקיי, אני אנסה. אני אגיד שאחד התבניות שאני חי ועוד לימדו אותי, מדברת על זה שבכל רגע, כל אחת ואחד מאיתנו יכולים להיות בשני מצבים, אחד משני מצבים, ופה זה דיכוטומיה שכן קורית, כי אי אפשר להיות על הגדר, או שאני יוזם, או שאני מגיב. תמיד, תמיד, תמיד. להגיב אומר, נבוא מהכיוון האחר, ליזום אומר שאני פועל כדי להשפיע על המציאות. להגיב אומר שאני צריך להסתדר עם יוזמות של אחרים. בהגדרה זה כך. אני אגיד שאנחנו חיים בתרבות מאוד תגובתית, מלמדים אותנו להגיב, אנחנו מאוד, כל, תומר ואני מדברים לפעמים על נושא תרבות הצריכה, וזה הכל תגובתי, ויחד עם זאת, זאת לא הדרך היחידה. עכשיו, מה שקורה מסביב הוא מאוד קשה, יש המון סטרס, יש המון כאב, יש המון, זה גם מפומפה מאוד בכל הרשתות, בכל המקומות. זה הים שאנחנו שוחים בו כרגע. אפשר להגיב לדבר הזה, וכשאתה מגיב, בדרך כלל יש לך אופציה אחת, כי אתה מקבל את מה שיש. אפשר ליזום. כשאתה יוזם, נפתחות לך, כל הפלטה של הצבעים נפתחת לך. מכיוון שאני מאמין, לי לשמחתי לא קרה שום דבר באופן אישי, או לסביבתי הקרובה. אם היה קורה, אולי הדברים אחרים היו מעסיקים אותי.
אבל גם אז אתה יכול לבחור איך להתמודד עם
ברור, זה. ברור.
השריר הזה של הבחירה אצלך מאוד מאומן, וזה נשמע לי...
לשמחה, נכון, זה ממש שריר, זה הגדרה לא מדויקת, זה שריר, ככל שמתאר, זה כמו בחירת רגשות, בחירה בכלל, זה שריר. קודם כל, אתה צריך לדעת שאתה מותר לך, לקחת את הכוח אליך, ואז זה שריר. שריר ותרגול, כי זאת גישה. ומכיוון שאני מרגיש, מכיוון שלא קרה שום דבר לי ולאנשים הקרובים אליי, אני מרגיש שאני יכול להיות בטוב. קל יותר לא להיות בטוב. אגב, לא רק במלחמה. יותר קל להתבאס, יותר קל להיות מדוכדך, עייף ומקנה, מאשר להיות...
לרחם על עצמך ולהתקרבל.
לרחם על עצמך, מאשר להיות שמח, מאשר להיות פעיל, מאשר להיות מפרגן. יותר קל, גם לא בין מלחמה. לא צריך לעשות שום דבר בשביל להיות מבואס. צריך לעבוד כדי להיות שמח, רוב הזמן. זה ממש תפיסה. עכשיו, אני בסדר עם לעבוד, אני בסדר עם להשקיע, והשרירים הרוחניים שלי מאוד בפעולה, כי אני רוצה לחיות טוב, ולחיות טוב דורש עבודה. אז מכיוון שלא קרה שום דבר סביבתי הקרובה, אני מרגיש שלבזבז את הברכה הזאת, שאני תופס את זה כברכה, ולאמץ בעס הקולקטיבית, זה לא לעזור לאף אחד. כי אם אני מבואס, אף אחד לא יכול לעזר בי, אף אחד לא יכול להשתמש בי, אני לא יכול להגדיל אור לאף אחד. אם אני בוחר ויוזם חיוך, אני לא מדבר על לעשות עכשיו מסיבות, אבל אני יוזם חיוך בתוכי, יש לי לתת. אני יכול לתת אור לאחרים, שכן צריכים את זה, ושאולי כן קרה לסביבתם הקרובה, ואולי לא מצליחים לא לבחור את זה, אפשר להשתמש לי, אני יכול להועיל פה למשהו. אז אני מתאמץ להיות בטוב, אני דואג להתאמץ להיות בטוב, כי אני רוצה לתת למי שאני, מי שאני יכול לתת. כשאני מבואס, אף אחד לא יכול להשתמש בי. זה
הגיוני.
אז נניח, לא יודע, אני ראיתי חדשות והיה סיפור שגרם לי להרגיש עצוב. אתה אומר שברגע הזה יש לי בחירה. והנשמה שלי או לי יש בחירה, אני יכול להחליט שאני לא רוצה להרגיש את העצב הזה, אני רוצה לבחור להיות רגוע, אני יכול לבחור להיות שמח.
כן. אתה בהחלט יכול לבחור, צריך לקחת בחשבון שזה דורש, לאמן את המערכת הרגשית, דורש... דורש תרגול. אתה נראה לי בחור שמתאמן, אתה היום מרים, לא יודע, 300 קילו. לא, לא התחלת עם 300 קילו כשהתחלת להתאמן. אז בדיוק כמו השרירים הפיזיים שלנו, שדורשים תרגול, גם השרירים הפנימיים שלנו וגם המערכת הרגשית שלנו, בחירת רגשות זה תהליך שדורש תרגול, אבל הוא בהחלט אפשרי. זה בהחלט בהחלט אפשרי. אז נכון שהיום המצב יותר קיצוני, ולהתחיל להתאמן היום דורש יותר, אז מה? זה דורש יותר, אבל עדיין זה אפשרי. אז אולי אתה לא תעבור מ-0 ל-100 בשנייה, אולי אתה צריך להתאמץ הרבה יותר, כדי עכשיו ראית החדשות וכואב לך, עכשיו אתה תתאמץ מאוד, כדי להביא אותך למצב שאתה בסדר, אולי לא שמח, אתה בסדר. ואולי לא, אולי אתה מאלה שינסו ויגלו שזה נורא קל, וזה יקרה לך מאוד מהר. בסופו של דבר זה, זה, זה תרגול, אבל זה בהחלט אפשרי. זה בהחלט בהחלט אפשרי. זה מתחיל מלהסכים שרגשות לא קורים לנו, אלא הם שלנו. יש לי רגשות, כי הם חלק מהאוטו שלי, הם חלק מהגוף שלי, הם חלק מהמערכת שקיבלתי, הם לא אני. אני אור. אור הוא לא שמח או עצוב, אור הוא אור. הוא משתמש במסגרת הגוף הזה ברגשות. ומותר לנו להשתמש. ברגע שאתה מסכים שמותר לך, לקיים את זה כבר הרבה יותר קל. וזה דורש תרגול. אני אומר כבר, זה דורש תרגול.
אני לוקח גם את ההצעה של המותר לי, שבתחילה נשמע לי כמובנת מלאב שאמרת, עכשיו אני חושב על זה. נגיד, אתמול הסתברתי בין המפונים, ושמעתי סיפורי זוות אחד אחרי השני, ומה שבי הרגיש, כאילו, הייתי מאוד מאוד עצוב, מאוד מדוחה, גם הרגשתי שאני לא מספיק עצוב, היה לי אשמה שאני לא מספיק סובל כמוהם, אבל מצד שני, אני צריך לברך את עצמי על זה, כי זה מה שאפשר להיות חיוני, אתמול עזרתי לא מעט, וזה מה שאפשר לי. תבין, זה גם מצד אחד אני מרגיש קצת פסיכופת, כאילו איך אני לא מתמוטט והופך לשלולית בעצמי, אבל מצד שני, בזכות זה אני מתפקד ועוזר למשפחתי, לאנשים שכן סובלים ואיבדו קרובים.
זה, תשמעו,
האשמה הזאת, גם את יכולה לדבר על טיפה עליה?
אשמת ניצולים.
אשמת ניצולים, לך אשמה שכאילו אני לא מרגיש מספיק, שאני כהה מדי.
תוי תמורה בעיניי.
כן, כאשמה היא ממש, כאילו לא מספיק שניצלת, אתה גם מרגיש, אתה גם מרגיש חרה עם זה.
אני יודע שזה הסיפור התרבותי.
כן.
אני אצא רגע מהקונטקסט של מלחמה. לי יש מורה מופלא שקוראים לו דוב, והוא לימד אותי משהו שאני מאוד משתמש בו. אם אני מוצא סיטואציה, קוראת סיטואציה של מישהו שאני מכיר, שמת לו מישהו, ואני רוצה ללכת לשיבה או משהו כזה, כי אני רוצה לבוא ולעשות טוב. הגישה שלי היא לא לבוא להשתתף בצער. כל מי שחווה אובדן יודע שזה לא עוזר שמשתתפים בצער. אי אפשר לקחת מישהו צער. אפשר להעמיס צער נוסף, אבל אי אפשר לקחת. עכשיו, אם אני בא ואני כולי בכאב, אני לא יכול לעזור. אני להפך, אני מקשה עליו. אתה מסכן, תראה מה אני. לעומת זאת, אם אני עושה, יש משפט אצלנו בחבר'ה שנקרא אומף, אני תופס את עצמי, אין לזה תרגום, אבל יש לזה תנועה. אני אומף, אני תופס את עצמי. ואני אומר, עכשיו אתה תהיה עץ קריסמס, ואני ממלא את עצמי, מפמפם את עצמי באורות, אני יכול לבוא ולתת אור. ואני לוקח את זה גם לשאלה שלך.
רק דוגמה בסוגריים, אז אתמול היה שם במלון בשפעים, החבר'ה שפונו מכפר עזה, אז זה החבר'ה שהסתובבו רק אתם מבואסים, והיה יהודה לוי, השחקן, אז הוא בא לתת אור, והוא בא בטלב, הוא לא דיבר את המלוונות, הוא דיבר את המסדרות שלו, ואנשים שאיבדו את המשפחה שלהם, עשו איתו סלפי וצחקו, אני חושב על זה פתאום, הוא בא להיות עץ קריסמס, וזה הצליח, הם לא צריכים את יהודה לוי בוכה, הם צריכים את יהודה לוי השחקן, הוא עשה את זה מדהים.
בדיוק, אז ברכות ליהודה לוי.
כן.
מעניין, כי מה שלי קפץ דווקא שזה קצת מאתגר משהו שאני רואה יפה בחוויה האנושית, שזה אמפתיה. לא יודע, אם אתה רואה מישהו כואב והכאב שלו מעדד אצלך ברמה מסוימת, כן? אתה לא רוצה לשקוע איתו לתאום, זה גם מין משפט של מטפלים כזה, אל תשקע איתו לתאום, אבל תרגיש מה שהוא מרגיש ותוציא אותו משם, שזה לא בדיוק לבחור, כן? כי אתה נותן לה רגש השלילי שלו להדד אצלך, ואז הוא מרגיש שאתה מרגיש אותו.
אני בכלל לא רוצה שרגשות של אחרים יהדהדו אצלי. אני רוצה לבוא ולאפשר את מה שאני בוחר לאפשר. עכשיו, יש שני מושגים שצריך להבדיל ביניהם, אחד נקרא חמלה ושני נקרא רחמה. חמלה אני יכול לתת למישהו שהיה שנמצא במצב שאני הייתי בו. אני לא איבדתי אף פעם בן או בת זוג. אז אני לא יכול להיות בחמלה למישהו שנמצא שם. אני יכול לבוא ולתת רחמים, אני יכול לבוא ולתת אהבה, אני יכול לבוא ולתת אמפתיה, אני לא יכול לתת חמלה. חמלה יש לה המון כוח. אני יכול לתת חמלה למישהו ש... אני לא יודע. חווה קביעות. אני פעם חוויתי קביעות יפות במסגרת. אז יכולה להיות לי חמלה למישהו שחווה קביעות. אני מרגיש שאני לבחור רגשות לא שווה, בכלל לא שווה, להיות קר, להיות מנוכר ולא להיות אכפתי. להפך, לבחור להיות אכפתי זה לבוא אליך, שאם עכשיו קשה לך, מתוך מקום שבוחר את הדברים, ער לדברים ובא לחבק אותך. בא לתת לך ממה שאני יכול לתת לך, מתוך הכרה במה שקורה לך. וגם אם אני לא יכול לעזור לך, אני אשב איתך אולי בביצה ואני אהיה איתך ואני אהיה באור. מאוד מאוד חשוב שנדע שבשנייה שאנחנו מגיבים ולא יוזבים, היכולת שלנו לתת כמעט נעלמת. ובעיניי האחריות שלנו, אם אנחנו רוצים להטיב, זה לבחור את המקום שאנחנו נמצאים בו. בשנייה שאנחנו מגיבים, אנחנו נסחפים ממה שקורה, ואנחנו הופכים להיות עוד אחד שצריך לטפל בו, עוד אחד שצריך לתת לו.
מעניין, כי כאילו זו הגדרה שלי לאמפתיה. אמפתיה זה כזה לראות את הכאב של האחר ולהרגיש אותו אצלך, ברמה שתאפשר לך להזדהות איתו, גם אם לא ליפול איתו לבור.
תשמע, מה שעובד. כן. מה שעובד, צריך
לעבוד. אפשר לזדות בלי ליפול, אפשר להבין את הבן אדם.
מה זה, איך אתה מגדיר אמפתיה? אמפתיה נתפסת אצלי כיכולת להרגיש משהו ממה שהבן אדם שמולך מרגיש.
אמפתיה אצלי זה קודם כל לראות את הבן אדם השני, שכל כך אנשים, אני אגיד, אתה בסוג של איזה חרדה או אבל, והבן אדם השני ידבר איתך כאילו רגיל. אין לו אמפתיה. לא. מספיק שהוא יבין אותי, יזהה את זה, יתייחס לזה, הוא לא צריך להיגרר לשם, אבל יתייחס לזה. זהו, זה אמפתיה.
זה בטוח. חשוב.
אכפתיות היא הבסיס לכל הסיפור.
כן.
האם אכפת לי? האם אני מאמין שאם אכפת לי והלב שלי במקום הנכון, אני לא צריך הבחנות של ראש של אני כן מבט, אני לא מבט, אני אדע לעשות הדבר הנכון, ואני אשאיר חרה יותר טוב ממה שבנתי.
ואמרת עוד משהו חשוב על לפעול. אתה יודע, במחאה תמיד אמרנו שהאסקפיזם, הרבה אנשים פחדו במצב, ואמרנו האסקפיזם הכי טוב זה אקטיביזם.
כן.
אז עכשיו אני גם רואה את זה, בדיוק אותו דבר, נגיד, אני כן, שהייתי, זה תפס אותי בחול, הסיפור הזה, והייתי רק בתוך החדשות, בוטלנו לטיסה, ואתה היית בתוך החדשות, ואתה שוקע עוד ועוד לתוך ייאוש, איך שחזרתי, ישר לא חיכיתי, נסעתי, פשוט לראות איפה צריך, עברתי בין החמלים, בין המפונים, ועצם זה שהייתי שם, ודיווחתי, ושאלתי מה צריך, וניתבתי מתנדבים, פשוט לפעול, זה הייתה הבחירה שלי, לפעול ולא לשקוע בייאוש, וזה עשה אותי שפוי. וגם ירגיש טוב, ומשמעות. אחד הדברים נראה לי, מישהו שם אמר לי את זה, באחד החמלים, שאלתי מה הוא עושה פה, אמר לי להרגיש עכשיו חוסר רלוונטיות, זה לא פחות גרוע ממה שחווים חבר'ה ש... ובאמת זה סיפור, זה מי שיושב בבית ומרגיש שהמדינה שלו קורסת והוא לא עוזר לה, נראה לי שזה יכול... נגד אמיר, אתה ישר תוך שנייה אמרת לי שהקמת חמל הסברה.
אני לא הקמתי חמל הסברה.
הצטרפת.
אני מאוד מהדהד את החוויה שלך, גם אני. ביומן שלושה הראשונים הייתי מאוד בלופ של חדשות וכזה על הספה. ואז ברגע
והם ש... אין סופיות, אפשר להתעקע בזה, אפשר פאק להתעקע בזה.
ואתה במין התמכרות דופמינית כזאת כן. קצת, אני מבין התראות בטלגרם, חכה לעוד התראה. וגם, ושתחלתי לעשות משהו, שתחלתי לעשות סרטון עם קבוצת הסברה, אז הרגשתי הרבה יותר טוב, והיה לי קצת גם אשמה לגבי זה. פתאום שאני רואה מלא סרטונים של ילדים, אני מרגיש טוב, אבל משהו בעשייה, סליטו.
אשמה זה, אני לא רואה איך זה תורם למשהו טוב. אני פשוט לא רואה.
דרך אגב, אמרת שאתה בוחר ברמה מסוימת את הרגשות שלך, ואתה מאוד מתורגל בזה, אתה בוחר לפעמים להרגיש רגשות שליליים, אתה בוחר להרגיש עצב או כעס?
כן. קודם כל אני אגיד שאני...
שאלה חשובה.
אני עוד לא... זה לא שאין מקומות שזה תופס אותי, יש לי עוד עבודה ויש לי עוד תרגול.
אנחנו לא עבודה.
אז יש מקומות ש... לא, זה לא שם. אני מכיר אנשים שיודעים מה עשו את זה לגמרי, הם גם לא עבודה. מה שאני רוצה להגיד שזה לא בלתי אפשרי. אז יש מקומות שזה תופס אותי. אני מרגיש שאני יודע להתעשת מהר. אבל בהחלט יש מקומות שזה עדיין תופס אותי. וכן, יש מקומות שאני עכשיו מגייס כעס, כי זה מה שאני בוחר. זה בהחלט יכול לקרות. אני לא רואה את זה קורה הרבה, אבל אני לא... המטרה שלי היא לא לחיות כל הזמן בשמחה. המטרה שלי היא חירות. אני רוצה שתהיה לי את כל הפלטה של הרגשות, ושבכל רגע אני אוכל לבחור.
כן.
ואם אני ארצה לחוס, אז אני אכעס. ואם אני ארצה, אני לא יודע, להיות נקמן, אז אני אוכל להיות נקמן. אני רוצה שתהיה לי את היכולת לבחור. זה הדבר החשוב. אני לא חושב שכעס הוא פחות טוב משמחה. אני לא חושב שיש היררכיה ביניהם.
אתה רואה שגם רגשות הם סוג של כלים, שאם אני יודע לבחור בהם, אז... ואתה יודע כמה שעות השקיעו במערכת החינוך בללמד את זה?
ש...
ללמד אותי לבחור רגשות ואת העוצמה שלהם. אני באמת חושב, כמות הפעמים שדיברו איתי על רגשות ב-12 שנה בבית ספר הוא אפס.
נכון.
וזה הזוי.
אז היום אני מנסה ללמד מורות ומורים את הדבר הזה. כמובן שאנחנו לא יכולים לתת מה שאין לנו, אז כשהם...
גם ילדים, גם צעירים, אתם מורים לכם להיכנס לבתי ספר?
קודם כל, אני מגיע לבתי ספר, אני בדרך כלל מגיע לבתי ספר לצוותים החינוכיים, זה המרחב שאני לרוב עובד בו, מתוך אמונה ורצון, ואני גם יודע שזה מחלחל למטה, כי כשמורה לקחה כלי ומשתמשת בו, אז יש לה מה לתת. אם היא רואה רק תיאוריה, אז זה לא עוזר לאף אחד. להקיא תיאוריות זה לא עוזר. אבל בכלל, ההבדל בין להקיא משהו, שזה לשמוע אמת קוסמית ולחזור אליה, לבין לחרבן משהו. זאת אומרת, אם אני מחרבן משהו, זה אומר שאכלתי אותו, עיכלתי אותו, זה בנה אותי, הוצאתי את מה שמיותר, וזה שלי להשתמש. ואני רוצה לחרבן, אני לא רוצה להקיא את הדברים. אז יש המון רעיונות שמנים שלמדתי, ואני לומד עדיין, שאני עוד נאבק בהם, שאני עוד לא מיישם אותם, שאני עוד מתמודד איתם, אני לא נותן אותם. יש הרבה מאוד רעיונות שהם טובים ונכונים, שאני בעצמי עוד לא חי, אז אני לא נותן. את העקרונות שאני כן חי, אני יכול לתת, ואותם אני מלמד, ואותם אני משתף, כי אני לא רוצה להקיא אמיתות קוסמיות שלא עוזרות לאף אחד, כי הן לא שלי. לא כי הן לא נכונות, כי הן לא שלי לתת. אז אני מנסה להיות שם.
דוגמה אישית גם. זה יפה, כאילו ללמד רק מה שאתה חי.
אחרת זה גם לא עובד, תשמע, זה גם לא עובד. לתת משהו שהוא לא שלי, לא עובד.
כן. בגלל זה קראתי בספר הדרכת הורים עכשיו יפה ש... שאין מה לעשות, הילד לא יעשה מה שאתה אומר לו, יעשה את מה שאתה עושה.
מה שאני נקודה. אומר לגמרי, אני אומר למורים תמיד, למורות ומורים, הם לא לומדים ממני, הם לומדים אותי.
כן.
הם לא לומדים מכם, הם לומדים אתכם. אפשר, משרד החינוך יש לו כל מיני רעיונות, האחר הוא אני, אחד, שתיים, כן. סיקוול. זה לא יעזור, אם מורה לא חיה, האחר הוא אני, ומתייחסת בדרך מסוימת, הילדים ילמדו אותה.
זהו, אם אני אומר לאל שיקו, אז אני תגיד תודה, תגיד בבקשה, אבל אז אני לא אומר את זה.
ברור.
מה זה הבנתי, אני חייב להתחיל אותך מנומס בעצמי, אם אני רוצה שהוא יהיה מנומס.
לגמרי. הם לומדים אתכם.
כן.
זה מחריד.
כן, זה מחריד.
לא בטוח שאני רוצה, בתור תלמיד בבית ספר שורשים בנתניה, הייתי רוצה ללמוד ולהפנים את כל המורים שם.
אבל הפנמת ולמדת.
בטוח.
זה בדיוק העניין. אז אתה לא יכול לחזור לנתניה בשנות הזה, אבל אתה היום, אתה, יש לידך אנשים, יש לידך צעירים ומבוגרים, יש לך, אתה אומר, ילדים, זאת אומרת, הם לומדים אותנו. אז אם זה ככה, מה נהיה? איפה נתאמץ, לא רק בשביל עצמנו? אמרת נימוס, אני לא יודע אם נימוס
זה חשוב לך. לא, זה מאוד חשוב לי. נגיד, אני חושב על ידידה אחרת שלי, שהיא מאוד חרדתית, ואני דווקא חשבתי שדרך אני רוצה להגיד לה כל מיני טיפים, לא בקדש של בחירת רגשות, אלא טיפים, כל מיני טיפים של איך להיות פחות בחדשות עכשיו, ולקחת חדשות רק מכלי התקשורת, ולא מטלגרם, ולצמצם את זה שלוש פעמים ביום. ואז גם אני ככה, הראיתי לה איך אני חי בצורה הזאת, וזה לא מצליח, כאילו, לא מצליח, גם אם אני מלמד את התיאוריות, וגם אם אני חי את זה בעצמי, כלומר יש פעמים שפשוט בן אדם אחר אני מאוד רוצה להעניק לו כלים, ואני לא מצליח, וזה מתסכל ומייאש.
חירה חופשית.
כן.
היא לא חייבת.
נכון, אבל אני רואה אותה בסבל, ואני...
אבל מותר לסבול. כמו שכעס הוא לא פחות נאור ונעלה וטוב משמחה, חיים של תסכול וכאב הם לא פחות ראויים מחיים של הגשמה וסגסוג. מותר. גם אפשר להיות מגשימים וכואבים. מותר. זה נורא נורא חשוב בעיניי.
אבל כואב לראות מאדם אחר שלא ממש את הפוטנציאל.
חבל.
זה
שיפוט.
חבל. זה שיפוט.
זה שיפוט. כי זה יגיד, הבחירות שלך לא טובות. אני, ממרום, לא יודע מה, יודע איך
נכון... ממרום לא נכנס לטלגרם.
איך נכון לחיות, ויודע שאת עכשיו כואבת ולא טוב לך. חבל. אנחנו היינו רוצים שיתנו לנו להיות ולחיות כמו שאנחנו רוצים.
אבל איפה עובר הגב? הקו, כלומר, אוקיי, זה נשמע באמת מתנשא ויהיר ושחצני, אבל אני רואה שלי זה עובד ואני רואה שלה זה לא עובד.
מציע.
מציע, לא מופנם.
אם אני מציע, אני צריך שיהיה לי את האינטגריטי שזה בסדר שלא יקבלו. ואני מחבר את זה לעוד גישה שמענית שאומרת, ההגדרה להצלחה בדרך השמנית היא כשפעם אחת מ-100 ניסיונות קרה מה שרציתי שיקרה, זאת הצלחה. אם פעם מ-10 קרה, אני עילוי. באמת. אחד מ-100 זאת הצלחה.
וואי. אני רק רוצה לקחת שנייה סדה אחר לגמרי שאתה רואה את הדמיין אפילו. נגיד, אמיר, אתה אומר לי, אמרת לי, בוא תעזור לנו בהסברה לעשות סרטונים ויראליים. נכון, עכשיו רציתי להגיד לך, לא הספקתי, עכשיו אני אגיד לך את זה ש... אני לא עושה סרטונים ויראליים, אני עושה 100 סרטונים שאחד מהם ויראלי.
בדיוק.
ואז אנשים חושבים שאני ויראלי, לא, אני פשוט עושה מלא חומר, פעם זה תופס, אני...
ככה זה עובד.
אוקיי, אני הולך ומשתפר, אבל באמת, אנשים עצלנים, אתה יודע, עושים שניים, שלושה פרסומים, או לא משנה מה השדה שלהם, וחושבים, ומכשלים, חושבים שזהו, לא. הסיפור זה להמשיך ולהתמקצע.
יאללה, בום, 100 פודקאסטים, טוב,
הפרק המאה סוף סוף יגיע ל...
תראו, הדרך השנה את מסתכלת על הטבע. כמה בלוטים צריך כדי שיהיה עץ אלון? זה לא 100, זה אלפים, אם לא עשרות אלפים.
זירונים.
כמה זירונים. כמה פעמים תינוק מנסה לקום עד שהצליח לו? כמה דייטים?
כל נפילה הוא לומד.
נהיה, אני מנסה לעשות רפרנס אחרי שצריך. כמה דייטים צריך כדי שמשהו טוב יקרה?
כמה דייטים, אמיר?
יותר מ-100.
יותר מ-100.
לא, אבל איזה כיף בדרך. זהו, איזה כיף.
אז הדבר הזה הוא, אם אנחנו חיים בתרבות משוגעת שהלכה לאיבוד, ומצפה מאיתנו לסטנדרטים בלתי אפשריים שאף אחד לא יכול לעמוד בהם. מהגישה של הסרטונים, מה שאתה אומר, זה בדיוק ככה. אתה רוצה לעשות סרטונים ויראליים? אני זוכר שהייתי פרסמה, תעשה לי סרטון ויראלי. זה לא עובד ככה, זה כמו שתעשה לי עכשיו סרט שיזכה באוסקר. יופי. כשזה ויראלי זה אומר שהצליח. כולנו רוצים להיות, ויש מישהו שלא מכיר את התחום, אז... הגישה הזאת של אני אעשה 100 סרטונים, אחד יהיה ויראלי, היא הגישה הנכונה. וזה אומר שאם אתה רוצה להציע לידידה שלך אלטרנטיבה, אז אתה תדאג 100% מהפעמים להיות לידה משהו שאתה היית רוצה לתת לה. בתקווה שהיא תיקח, צריך לדעת, אחד, שרוב הפעמים היא לא תיקח, שתיים, שמותר לה גם לא לקחת. שיש את שני אלה, אפשר לבוא...
ושזה לא כישלון שלי.
לא, זה לא קשור אליך בכלל.
לא קשור אליה.
זה קשור אליה, מותר לה. זה נכון שככל שמספרים סיפור יותר פעמים, קורה יותר. ככל שאתה תהיה לידה יותר מה שאתה רוצה להיות, תהיה בכלל בחייך, אם אתה רק עושה את זה בשבילה, זה לא יעבוד עם זה הצגה, אבל ככל שהיא תראה אותך יותר, יכול להיות שבאיזשהו שלב היא תגיד, וואלה, תומר עלה פה על משהו, אני רוצה. אז זה חייב להיות בסדר שהיא, תגיד, שהיא לא תרצה. מותר לסבול, זה לא בדיחה. אם אני לא מסכים שחיים כמו שבוחרים אותם, עם סאב ועם כבד וקושי וקנאה, ואני לא יודע מה, אם זה לא בסדר, אז גם לחיות כמו שאני זה לא בסדר. אי אפשר.
כן, אמרתי את זה מקודם, במשפט ממש יפה, שאיך אני מצפה שאנשים יקבלו את הדרך שלי, מה לא מקבל כל דרך שלי.
נכון.
אבל רגע, יש גבול, נכון? לא יודע, כהניסטים, פשיסטים, אתה... תלמד לרוק, סליחה, אני רק רוצה לסמן גבולות גזרה. נכון, יש את הבעיה של הסובלנות וליברליזם שאנחנו מקבלים את כולם ואז הם עובדים אותנו, כן.
בסדר, בואו, זהו.
יש גבולות גזרה, אוקיי. על מה אני מקבל?
אפשר גם לשם, אבל יש
גבולות גזרה. לא ניכנס לזה.
רגע, אז אם אני שנייה מוריד אותנו down to earth, כאילו מסגרנו פה שתי דרכים להרגיש יותר טוב. מה שאתה עצת על הידידה שלך זה לשנות את הנסיבות החיצוניות בשביל להרגיש יותר טוב. תעשי לעצמך כלים, תראי פעמיים ביום חדשות, או קחי כמה נשימות.
כן.
ורואן אומר משהו אחר, אומר גם, לא משנה אם אתה רואה חדשות, עדיין הבחירה נמצאת אצלך.
תמיד.
כן.
תמיד. תראה, ככל שאנחנו מספרים סיפור יותר, אנחנו בשוק של המציאות, אנחנו מנכיחים יותר משהו, ואנחנו הופכים להיות יותר אטרקטיביים בו, אז יותר ירצה לבוא לדוכן שלנו.
כן.
ככל שאני יותר חי את האמיתות שלי, ואם האמיתות האלה הן אמיתות אחרות ממה שיש בשוק, אני אספר לכולנו, שמחה היום זה מוצר מאוד חסר בשוק, הוא מאוד אטרקטיבי. ככל שאנחנו נדאג, ושוב אני אומר בהנחה שאנחנו יכולים, אם אנחנו נמצאים במצב שאנחנו לא יכולים, אנחנו לא יכולים וצריך להתמודד ולטפל ויופי, אני לא מדבר על זה, אני מדבר אם אנחנו יכולים. בואו נמלא את השוק של המציאות שלנו, בדבר שהיינו רוצים שיהיה.
אז בואו נתן שנייה לדבר, ואנחנו נתקבל לסיום, על התסכול שיש לי, ברמה גבוהה יותר, עזוב את החיים הפרטיים שלי ואת המקורבים אליי, בשוק הזה, בואו נודע לאמת, רוהן, אגב, רוהן זה?
הרוח של האורבים.
למה? בחרת בזה? אגב, בחרת בשם, אגב, בחירה חופשית. זה אף אחד ניתן לא
בחיר בשם שלו. להרואים שלי רוענת יותר סטנדרטים.
אפשר לדעת מה?
לא.
אוקיי, יפה.
לא, כי זה לא חשוב.
כן.
זה נורא פיקנטריה, אבל זה סתם. מה שענו לפני השם, הלכתי לי...
למה בחרת ברוהן? ואז אני אחזור את הסקול שלי.
כי זה הדרך, כמו שאמרתי קודם, אני לא שמן, הדרך שאני צורד ונקראת רוהן, שהעבודה שלנו, של אני ואנשים אחרים שצורדים בדרך הזאת, היא, אנחנו מתעסקים בקסם, ולחבר בין אנשים, בין האנושות, לבין התדר הזה שהלכנו לאיבוד, שנקרא קסם. יש לנו הרבה מאוד דרכים לעשות את זה.
מה זה קסם?
קסם, ההגדרה השמנית לקסם אומרת שקסם הוא הדם של הבריאה.
הדם.
בדיוק כמו שבגוף שלנו,
כן.
יש דם.
כן.
שרוב הזמן לא רואים אותו.
כן.
הוא נעלם. הוא זורם בכל מיני צינורות נסתרים. אני דוקר את עצמי, אני אראה קצת דם. ברוב הזמן אני לא רואה, והוא עדיין מעביר דברים מקום למקום, ומאפשר לכל דבר להיות. זה אותו דם שמאפשר לעין שלי להיות עין, ולאף שלי להיות אף. ככה בבריאה יש דם. הוא זורם בכל מיני נתיבים בלתי נראים, מעביר דברים מקום למקום, מאפשר לדברים לקרות. אם תחשוב רגע, על כל הדברים שהיו צריכים לקרות בבריאה, כדי שאתה ובת הזוג שלך יהיה לכם. הייתם צריכים להיוולד באותו זמן, או פחות או יותר באותו זמן, באזור גיאוגרפי דומה, ברצף אירועים שסטטיסטית לא יכולים לקרות כדי שיקרה לכם. ככה קסם עובד. ובתרבות שלנו, שמאדירה ומקדשת היגיון, הבנה ודברים שעוברים דרך ראש, שרוב המציאות אי אפשר לתפוס אותה בראש. גם המדענים הכי זה אומרים את זה. אבל עדיין אנחנו מכורים להבנה הזאת, להסברים שהראש יודע לתת, למרות שאת רוב הבריאה אי אפשר להסביר. אנחנו הסתנו את המבט שלנו משם. מכיוון שזה קרה, הפכנו להיות חסרים באפשרויות האלה שנקראות קסם. עבודה שלי ושל רוען האחרים זה בכל מיני צורות לחבר בין אנשים ובין קסם.
כמה רוען יש?
אי אלו. לא כולם יודעים שהם רוען, לא כולם ערים, או רובם לא. יש, יש, אלו.
אז אתם מוצאים את הקסם, אתם מנחיכים את הקסם?
אנחנו מאפשרים חיבור בין אנשים לבין קסם, בתהליכים אישיים, בתהליכים קבוצתיים, וגם בדברים שקורים מאחורי הקלעים. אני לא בטוח שבשם רצוי הלכת, אבל...
לא, אבל מעניין, מה, זה כמו מצרפי המקרים, קראתם את הספר הזה של...
לא,
כי זה כאילו, זה תפיסה, אם אני זוכר נכון, שהוא, מה שהוא אומר זה, צרפי מקרים לא קוראים סתם, יש את האנשים מאחורי הקלעים שגורמים לזה לקרות.
יש לה סרט עם הקובעים.
נכון, עם מט דיימון.
כן.
כן, כן. גם כזה, אז מה שאתה אומר על זה, איך אתם מנחיכים את הקסם? או איך, אתה יודע מה, אני לא אשאל שאלה שתעזור יותר לי ולמאזינים, מה אנחנו צריכים, איך אנחנו יכולים לראות את הקסם יותר בבהירות ולהשתמש בו?
יש בתוך החוויות שלנו הרבה מאוד אפשרויות שלא עוברות דרך ראש. רוב הזמן, הנטייה שלנו היא לבטל אותם. במקרה הטוב להגדיר אותם...
בתחושות בטן.
יכולות להיות, אבל יש לנו צירוף, מילה שנקרא צירוף מקרים, או ביטוי שנקרא צירוף מקרים, שזה המקום היחיד שאנחנו מאפשרים לקסם בכלל מקום בחיינו. אם אנחנו ניקח את הדברים שקורים בחיינו, ונסכים שמשהו לפעמים גדול יותר, לפעמים נסתר, לפעמים בלתי נשלט או נקלט, אבל בעדנו מתחולל פה כדי שהדבר הזה יקרה, וזה לטובתי, הלכתי צעד אחד לכיוון חיים של קסם. צעד אחד. ההכרה בזה שאני לא מבין את המציאות, לא יכול להבין את הלמה של הדברים, אבל הם לטובתי, ולחגוג אותם, היא צעד ראשון בלחוות את הפלא הזה שהבריאה שלנו מלאה בו, והתרבות האנושית חסרה אותו כל כך. ראש לא יכול להבין איך אתה והבית זוג שלך יקרה לכם, אבל קרה לכם. המון דברים כאלה קורים בחיים שלנו. אם אנחנו ממסגרים אותם כטוב צירוף מקרים, אז אין קסם בחיי. אם אנחנו מאפשרים להם מקום, יש, והדבר הנוסף שהוא בסיס, בסיסי מאוד לקסם, זה לא לשטח את המציאות. לא לשים את הכל באותו מקום. לא להגיד הכל אותו דבר. הרבה פעמים, אני לא יודע, אתם מדברים על כל מיני אנשים שמתעסקים ברוחניות, יש איזה ראיות שאומר, כל הדרכים בסוף אומרות אותו דבר. זה נורא בעיניי. זה לקחת ולשים מתחת למערוך תרבויות שלמות, תפיסות שלמות, דברים מופלאים, לשטח אותם לאותו דבר, רק כי הראש שנצריך שיהיה לו קל לקלוט שזה לא נכון. עכשיו, גם אם המסקנה היא אותה מסקנה, הדרך היא אחרת לגמרי. יש בעולם השמני רעיון שנקרא החוק הראשון של הכישוף. החוק הראשון של הכישוף, שהוא מאוד בסיסי בגישה השמנית כמו שאני למדתי אותה, אומר, אם אני רוצה משהו, אני צריך קצת מזה קודם. תמיד. מהכיוון השני, אם יש לי משהו, היה לי קצת ממנו קודם. אני מזהה שאני זועם, היה לי קצת כעס קודם. אני מזהה שאני מתוסכל, היה לי קצת בעסה קודם. והדבר הזה הוא כלי מאוד.
ולהפך, אם אני רוצה אהבה, אני חייב שיהיה לי
קצת אהבה קודם. אני רוצה שיהיה לי כסף.
לא לבוא, יש מאין, אין יש מאין.
נכון? עכשיו, קל מאוד לייצר קצת אהבה קודם, קל מאוד לייצר קצת כסף קודם. אני רוצה משהו, עוד מזה יבוא.
להתחיל בצעדים קטנים.
זה יכול להיות להתחיל בצעדים, וזה יכול להיות גם צורות שונות של
להגיד. בגלל שאני עצוב, אני אתחיל לחייך לאנשים ברחוב.
למשל, זה ביטוי מופלא של החוק הראשון של הכסף. אנשים שמחייכים, מחייכים אליהם חזרה. יש תרגילים שאנחנו עושים. פתאום אתה מחייך, אי אפשר לא לחייך אליך. אתה רוצה, לא יודע, למה...
אגב, הבן שלי בין השנה, הוא מחייך לכל בן אדם אפשרי, והם תמיד מחייכים אליו, לא שנים זקנים, צעירים, מבוגרים, וזה מדהים לראות, זה כאילו, יש לי משפט הכי הכי קלישה, כשאתה מחייך לעולם, העולם מחייך אליך, הוא הוכחה לזה, התינוק הזה, הוא גורם לשוטרים, לפקידי מכס, לא משנה מי, פשוט עוצר את ה... כי הוא רואה אותו מחייך, ופשוט עוצר הכל, אנשים אומרים, היי, התינוק מחייך אליי, ונים מושרים לכמה שניות.
אתה יודע מה זה אומר, תומר?
שהוא מלא בכסף.
שעשית עבודה מצוינת.
אה, תודה, זה... באת להגיד, זה לא אני, אבל ברוח הפודקאסט, זה אני.
ברור שזה אתה.
Impressive.
ברור שזה אתה. הוא לומד אותך.
הלוואי.
את אותך, את אמא שלו, הוא למד אותך. זה ברור שזה שם. אז החוק הראשון של הכישוף מלמד אותנו איך ליצור מציאות, והוא מוחלט. עכשיו, אפשר לבוא ולהגיד, כן, גם בדרכים אחרות יש דומה, מושך דומה, יש זה. אפשר לעשות את זה. וגם אם המסקנה היא דומה, הדרך לשם היא אחרת לגמרי. לשטח ולשים את הכל באותו דבר, זה נורא. זה פשוט לוותר על כל היופי וכל הקסם שיש במציאות שלנו, רק כדי שהראש שלנו יוכל להכיל את הדברים.
אתה לא חושב שביטויים כמו קסם, כישוף, מרחיקים כל מיני אנשים רציונליים שמאוד יכולים להרוויח מתפיסות כאלה?
מכיוון שאני לא פועל כדי...
אתה בשוק, אתה רוצה שאנשים יקנו את הסחורה?
כן.
אני יודע, אחד החוקים הכי בסיסיים למסחר טוב, זה להביא רק, לשים בחלון הראווה שלך רק מה שיש בחנות. אם אתה שם בחלון הראווה, זה למדתי מהמורה שלי, אם אתה שם בחלון הראווה שלך דברים שאין לך למכור בחנות, הבן אדם השלישי כבר יתחיל את השמועה שאתה סוחר גרוע. זאת אומרת שאני לא רוצה לתת לאנשים משהו מדומה. לא מעניין אותם קסם וכישוף, אז הם לא יבואו אליי, וזה בסדר, יש עוד דוכנים בשוק. אולי, אם יגידו, זה נשמע לי שטויות, אבל זה מעניין, אני לא יודע מה, אני לא עושה כדי למשוך חן, אני לא עושה כדי למשוך, אני עושה כדי להביא את הסחורה שלי, ולהציע אותה למי שרוצה אותה. אני לא צריך שאנשים יבואו, אין לי את הצורך הזה שאנשים יהיו כמוני, יסכימו איתי, או ירצו את מה שיש לי. ברור לי שמה שיש לי הוא נפלא. ברור לי שיש אנשים שזה יכול לעשות להם טוב, ושם זה נגמר. אני לא צריך שכולם יבואו.
כמו הפודקאסט שלנו, אמיר. כמו הפודקאסט שלנו, רק מי שראש מחפש משמעות החיים מגיע אליו.
יש מלא פודקאסטים. זה טוב שמי שמחפש את
משמעות החיים קורה.
רק ממש חכמים מגיעים לפודקאסט.
הטובות ביותר.
וחכמות.
אין לך אבל צורך, לא יודע, לעשות טוב לנשמות אחרות, להקל סבל, לעשות טוב לבריאה דרך הרעיונות שלך, זה כזה רעיונות שאתה חי אותם.
זה הפוך, אני מאמין שהרעיונות שעושים לי טוב יכולים לעשות טוב גם לאנשים אחרים. אני לא צריך שיהיה להם טוב, אני מציע... מתוך ידיעה שכמו שזה עשה טוב לי, זה יכול לעשות טוב גם לאנשים אחרים, אם הם ירצו. אם הם ירצו. וגם, אני לא שוגה באשליה שמה שמתאים לי, מתאים לכולם. אבל לאלה שזה כן מתאים, אני אשדל להיות הכי זורח שאני יכול בשוק, כדי שהם יבואו.
זהו, ומה שהתחלתי לדבר קצת לתסכול שיש לי ברמה יותר גבוהה, זה שבוא נדע על האמת, בשוק, בדוכן שלך, ובדוכנים דומים שאני מאוד אוהב ומאמין בהם, אין הרבה קונים. הרוב מכורים לנטפליקס כמטונימיה, לא יוצאים לראות את הלבנה, מכורים לחדשות, וכאילו כמה שתצליח אז נגיע מה לאחוז מהאנושות, 2%, הרוב ימשיכו במכונה הקפיטליסטית הזאת להיות עוד ברגים, ואותי זה קצת מתסכל.
עוד רעיון.
ואני שנים כבר שומע על ההתעוררות, תמיד שאני מסתובב בחוגים יותר היפים, אני כזה, יש התעוררות, מאז שאני נולדתי, ההתעוררות מגיעה, ואני כבר בן 40, ואני די חושב שאני אמות וההתעוררות תיגע ב-10% מהאוכלוסייה.
גם בסיפורים של שלמה דרך אגב, מהפרק הקודם, ברבה. דיברו בשנות
ה-70. רגע, תבדקו את הפרק הקודם, ברבה, זה
פרק. אני שמעתי אותו פרק.
בשנות ה-70 כבר הרגיש שאנחנו במין תהליך של
התעוררות.
אחד התפיסות התרבותיות הנאות זכריות יש לומר שאנחנו חיים ואומרת שהרבה זה טוב. צריך הרבה. צריך הרבה עוקבים, צריך הרבה מאזינים, צריך הרבה משתתפים בסדנה, צריך הרבה.
הרבה כסף.
אני לא... גם הרבה כסף. זה הפנטזיה הכי...
כן.
כולנו יודעים ששפע לא שווה. ההגדרה האוטומנית לשפע אגב אומרת ששפע זה לא כמה יש לי. שפע זה היכולת שלי לחגוג את מה שיש לי. אני לא צריך שיהיו הרבה, ואני גם לא מאמין ששינוי קורה בהכרח על ידי הרבה. שינוי קורה על ידי האנשים הנכונים שעושים אותו. אז אני לא צריך שיהיו המון שיבואו, למרות שאני מרגיש שהדברים שאני מציע מגיעים להרבה אנשים, אבל אני לא מודד את זה במספרים, אני לא חושב שזה נכון למדוד את זה במספרים. זה כל כך זכרי בעיניי, זה כל כך למי שיותר גדול, זה כל כך לא קשור לאיך הדברים עובדים פה באמת. כמה אנשים היה צריך כדי שההיסטוריה תשתנה, הרבה פעמים מישהו מסוים במקום הנכון.
באקטיביזם אנחנו תמיד אומרים, אני חושב שצריך שיהיה מיליון איש ברחובות, 500 אנשים מחויבים, זה איזה מספר ממחקרים, 500 אנשים מחויבים באמת, שהם פלטים, אני לא יודע, להעלות את דמי אבטלה. סתם אני אומר, אם יש 500 מחויבים, הם יכולים להביא שינוי.
כי תרבות, התרבות היא תגובתית מאוד. אלה שיוזמות ויוזמים, קובעים מה יקרה.
נכון, ורוב האנשים, רוב המוחלט הם פסיביים, והם ילכו לאיפה שהרוח נושבת.
לגמרי. אז אני לא צריך שכולם יבואו לזוכרת שאני רק לזגן את זה.
רוהן.
מה?
השאלה, שאתה חייב גם לעמוד בשאלה הקבועה שלנו בפודקאסט, שבדרך כלל מביכה אנשים, יש לי הרגשה שאותך היא לא. מה קורה כשמתים?
כשהגוף מת.
ענית, חלקית.
בדיוק, הגוף מת. אני אמשיך, או מי שמת, לפנות הנשמה ממשיכה, לאן שהיא ממשיך?
לאן? באפשרויות,
התפריט. יש גן שעשויים מטורף.
מה?
גופים פיזיים על הפנים שלי עם האדמה, חיים לא פיזיים על הפנים שלי עם האדמה. גופים במקומות אחרים, אין סוף צורה. תשמעו, הבריאה ענקית. אנחנו צימוק. יש המון דברים שקורים בהמון מקומות.
יש תפיסות תפוקות שהבריאה היא אחד, וכולנו מחלקו, אז זה בכלל לא...
זה לא משנה. גם בתוך האחד והחלקים, אז יש המון חלקים.
לא, אבל יכול להיות שאם כולנו אחד, אז כולנו ענקים. כל אחד מאיתנו בסוף הוא אותו דבר, ויש איזה יצור אחד.
זה לא עוזר לך, אבל מה יקשה לי אמור.
אוקיי, אוקיי.
יש המון אפשרויות. יש גם, אין לנו זמן, אבל יש הגדרה, יש ממש סיפור.
יש את סוף זמן, סתם.
איך דברים קורים, מה קורה כשאנחנו מתים, אבל, או כשהגוף מת. החשוב הוא בעיניי, זה שלפחד ממוות לא עושה שום דבר, כי מוות תבוא, בכלל, אנחנו מסתכלים על מוות כאיש כהי, מוות תבוא לכולנו, והיא תבוא בדיוק בזמן הנכון. העבודה שלי היא לחיות חיים מרהיבים עד שהיא תבוא. כי כשהיא תבוא, והיא תבוא בבחירה המדויקת שלי ושלה ביחד, אז אני אמשיך הלאה. מה אני עושה עד אז? איך אני חי עד אז? איזה מורשת אני משאיר כאן? זה הדבר שאמור לעניין אותי כרגע. אני לא מפחד ממוות. זה הגישה השמאנית מספרת. אנחנו לא מפחדים ממוות, אנחנו רוצים לנסוק בחיים שלנו. אנחנו לא בורחים ממוות. אנחנו רצים אל החיים ואנחנו רוצים לפרוס כנפיים. אז אני פחות מתעסק במה יקרה אחרי שאני אמות, כי מתתי המון פעמים, אני אמות, אין פה דרמה גדולה, זה רק גוף. כרגע אני פה, ואני פה לא סתם. מה אני עושה עם כל רגע שיש לי וכל יום שיש לי, זה מה שיקבע, אם תהיה לי חרטה בסוף או לא תהיה לי חרטה.
זה משנה, יהיה לך עוד אין ספור גלגולים.
בבנה שזה משנה. זה רעיון שמעני, אני מוצא פה הרבה תמיות שמעני, זה שיש לי הרבה ממשהו, לא אומר שהוא לא שווה. התרבות שלנו אומרת, מה שיש מעט ממנו שווה, מה שיש הרבה ממנו לא שווה. ולכן אנחנו כך רקלסים על החיים שלנו, אנחנו מסמסים תוך כדי נהיגה, כי יש לנו תפיסה שגויה, אמנם שיש לנו המון חיים, אז הם לא מעניינים. יש מעט יעלומים, אז זה וואו. יש הרבה מים, מעט יעלומים, יעלומים יקרים, מים לא שווים.
אגב, על היעלומים אני חייב לשים סוגריים, מסתבר שזה שטויות, יש חברה אחת שמחזיקה ב-99% מהמכרות,
ויש מלא יעלומים, אתה אומר.
וכן, היא מנווטת את המסחר כדי שהם יהיו שווים הרבה.
זה שיש לי, יהיו לי הרבה תקופות חיים, לא אומר לרגע שכל תקופת חיים היא לא מקודשת, מופלאה, וכדאי שאני אעשה את הכי שאני יכול כדי לפרוס בכנפיים ולנסות. זה שיש הרבה ממשהו ויש לי אותו, והוא טוב, רק אומר שאני מבורך, לא אומר שהוא שווה מעט.
טוב, נראה לי נקודה טובה לעצור בה.
תודה רבה, איזה כיף.
תודה שבאת.
היה ממש כיף, היה ממש מעניין.
ואיך אפשר למצוא אותך אגב? או את הקורסים?
אז אפשר למצוא אותי בפייסבוק, רוהן נקודה פלאות, יש אחד כזה.
בעברית?
באנגלית,
כן.
בכל שפה יש אחד כזה.
כן, זה הכי קל.
אין לך וואטסאפ?
אין לי וואטסאפ, לא.
קשה לקבוע פרק.
ומי שרוצה למצוא אותי, תמיד מוצא אותי, אנחנו מלמדים, אנחנו עושים הרבה דברים. מרכז ומטה שאני לומד בו, אפשר למצוא שמניזם בישראל בפייסבוק, או ומטה, COIL באינטרנט. המון קורה אצלנו, מי שדברים ידעו אליו, יש הרבה דלתות להיכנס, יאללה בואו.
נתראה בטקס לבנה.
קדימה.
בימים שקטים יותר.
להיפגש.
אמן.